שלום לכם. בסיום פרשת בחוקותיי מופיע בתורה דיני ערכין. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם. אדם מישראל שאומר ערכי עליי, שמקדיש את ערכו לבית המקדש, התורה מפרטת כמה הוא צריך להביא לבית המקדש. הסכום שאותו הוא צריך להביא הוא סכום קבוע וקצוב לכולם. הסכום משתנה רק בהתאם לגילו של האדם ולמינו, זכר או נקבה. בשונה מאדם שאומר דמי עליי, שאז שמין את שוויו לפי מחירו בשוק העבדים. השאלה היא, מדוע יש הבדל בסכום שאותו צריך להביא לבית המקדש? מדוע, אם אומר האדם ערכי עליי, הסכום שאותו צריך להביא לבית המקדש הוא סכום קצוב וקבוע שנקבע על ידי התורה? ושאלה נוספת, לפני אותם דיני ערכין, התורה עוסקת בפרשת התוכחה. פסוקים רבים שמתארים את הצרות הקשות שיפקדו חס ושלום את בני ישראל במקרה ולא ילכו בדרך השם. מדוע חיכתה התורה עד לאחר פרשת התוכחה כדי להזכיר את אותם דיני ערכין? מה הקשר בין פרשת התוכחה לבין דיני ערכין הבאים מיד לאחר מכן? הרי דיני ערכין הם הלכות לאדם שנודב או נודר את שוויו לבית המקדש. כדי לענות על השאלות, אבקש לדלג לחומש דברים. שם, בפרשת כי תבוא, מציינת התורה בפעם נוספת במשך פסוקים רבים את הקללות, את הצרות, את הקשיים. בתווך, בין החלק הראשון של הקללות לבין החלק השני, מצרפת התורה הסבר פרטני לסיבת הצרות. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. בפשטות, זהו סיכום תמציתי לסיבת אותם הקללות. היית יכול לעבוד את השם אלוקיך מתוך שפע? לא עשית כך, אלא והיה אם לא תשמע בקול השם אלוקיך, לכך הגיעו כל הקללות. השאלה היא כמובן, מה מוסיפה לנו התורה באותו פסוק? הרי כבר קודם לכן ציינה התורה שהצרות מגיעות לאחר שלא שמרו את המצוות. מה התועלת בלציין את העובדה שניתן לשמור את התורה והמצוות בשמחה? לפני שנים, כשהתחלתי את דרכי כמורה ומחנך, כך סיפר אותו אחד, נכנסתי ללמד באמצע השנה באחת הכיתות כשלא הכרתי ממש את התלמידים. לאחר זמן, ערכתי לתלמידי מבחן, מבחן שאותו לא אשכח כל חיי. התלמידים ישבו רכונים מעל הדפים וענו על השאלות כשאני בינתיים מסתובב ומשגיח. לפתע, שמתי לב שאחד התלמידים מוציא פתק קטן מתחת לשולחן, מעיין בו ומיד רוכן שוב לעבר המבחן ועונה על אחת השאלות. עקבתי אחריו. שמתי לב שמדי פעם הוא מרכין את ראשו ומעיין בפתק הקטן שבידו. לא יכולתי להרשות לו, המבחן הרי אמור לשקף את ידיעותיו האמיתיות, ואף אין זה הוגן כלפי חבריו שעונים על התשובות מבלי לעיין אי שם בפתקים מוכמנים. ניגשתי אליו וביקשתי שיביא לי את הפתק שנמצא אצלו. התלמיד סירב. הוא הבטיח שלא יעיין בפתק שוב. אני אחזיר אותו לתיק והתיק יהיה לידך, כך הוא ביקש. העיניים שלו ממש התחננו, אבל אני לא ויתרתי. התעקשתי ודרשתי לקבל לידי את הפתק. התלמיד, שהבין שלא אוותר, הושיט לי את הפתק המקופל כשעיניו משדרות חינה אילמת. פתחתי את הפתק, התבוננתי במה שכתוב שם. ומה שראיתי הימם אותי, הבנתי שטעיתי. בהצלחה במבחן, כך היה כתוב בפתק. אני בטוחה שאתה יכול, מעריכה ואוהבת מאוד מאוד, אמא. אותו תלמיד חווה קשיים רבים, במשפחה, בלימודים, הכוח שעזר לו להישיר מבט אל השאלות במבחן, להתאמץ לענות, היה אותו פתק שאמא שלו הניחה לו בבוקר ליד המיטה. בתוך כל אותם תיאורים קשים של הקללות, מניחה לנו התורה גם את הפתרון. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. נכון, לפעמים נמצאים בתוך חושך, לפעמים נכשלים ושוב נכשלים, אבל שם בתוך החושך בוודאי היה איזו מצווה שכן קיימת. בוודאי מדי פעם עלו הרהורי אמונה. אם היית תופס את אותם רגעים ורוקד בהם מרוב שמחה, אם היית מעריך את אותם רגעים, אם רק היית מציץ בפתק ורואה כמה בורא עולם שמח על אותם רגעים, אם רק היינו מעריכים ומחשיבים את עצמנו כמו שבורא עולם מעריך ומחשיב כל מצווה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, הפסוק לא מדבר בהכרח על התקופות המושלמות אלא על התקופות הלא מושלמות. רבי מנחם מנדל מויצ'ץ כותב, כלל גדול בתורה להיות שמח בחלקו גם בעסק התורה והעבודה, עם מעט ועם הרבה, ויהנה ממנו. ואם יאמרו אי תורה, אי מצווה, אין לו כלום. זה אינו, הוא כותב. הלא פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, אבל אינו שמח ונהנה מהם. מה שאין כן כשישמח במעשיו, יהי כבוד השם לעולם. מי שאומר ערכי עליי התורה קוצבת סכום, שאותו הוא צריך לשלם בשונה ממי שאומר דמי עליי. משום שערכו של היהודי אינו ניתן למדידה, זהו ערך שאין לו שווי שאפשר לעמוד בממון לפי דעת בני אדם. רק בורא עולם יכול לקבוע סכום שיהווה ביטוי לערכו של האדם. הסכום שנקבע הוא לא שוויו של האדם בערך כספי, אלא ביטוי לערכו של האדם. זו הסיבה שהתורה כותבת את פרשת ערכין לאחר פרשת התוכחה, כדי להצביע בפנינו על הפתרון. גם במצב שנראה כירוד יש פתרון. תאמר ערכי עליי, תדע שהערך שלך הוא לאין שיעור. גם במצב הכי נמוך, מי שאומר ערכי עליי צריך להביא לבית המקדש את אותו סכום בדיוק שמביא חברו שנמצא במצב מרומם וגבוה, כי הערך האמיתי שלנו לא ניתן למדידה. את המצווה הראשונה כל יום אנחנו עושים בתומעה, פותחים את העיניים ואומרים מודה אני, ורק אחר כך נוטלים ידיים. מדוע שלא נחכה עם המצווה עד לאחר שנתאר את עצמנו עם נטילת ידיים? בורא עולם נותן לנו פתק בתחילת היום, דל לך, כך הוא אומר לנו, לא משנה מה יקרה במשך היום, אני תמיד רוצה אותך ואוהב אותך. תקיים את המצווה הראשונה שפותחת את היום כשהידיים שלך טמאות, כדי שתזכור שגם במצב של טומאה אני רוצה אותך ואוהב אותך. אחרי שהפנמנו את זה, אפשר לקום, ליטול ידיים ולפנות לעבודת היום. אז לפעמים כשקשה, פשוט להציץ בפתק. שבת שלום.